ילדים, תכירו את שירה, אמרה בשבוע שעבר הסייעת בגן ילדים במרכז הארץ כשהיא הציגה אותי. בני השלוש והארבע בגן טרום חובה לא התרגשו לראות את הגננת החדשה שלהם. למעשה, רובם אפילו לא הסתכלו. הם המשיכו לשחק בלגו או להרכיב פאזל. יום קודם הם קירו מישהי אחרת, למחרת שוב תגיע גננת מחליפה חדשה. בשבילי זה היה הרבה יותר מרגש, שלא לומר מפחיד. אני חסרת השכלה בתחום החינוך, אין לי ניסיון כלשהו בהדרכת ילדים קטנים, מעולם לא הוכשרתי לכך. כן, אפילו קורס מזורז של כמה דקות לא קיבלתי לפני שהתבשרתי, את תהיי מחר גננת מחליפה.
זאת שירה קדרי עובדיה, כתבת החינוך שלנו. בשבועיים האחרונים היא החליפה גננות בגני ילדים ברחבי הארץ, והייתה אחראית על למעלה מ-30 ילדים שלא פגשה מעולם. וזאת בלי שקיבלה כל הכשרה ומבלי שאף אחד בדק שמדובר בכלל באדם סביר שמסוגל לטפל בילדים. באופן אישי אותי התחקיר הזה הלחיץ. מה לעזאזל הולך בגני הילדים ובבתי הספר של הילדים שלנו? מפחיד מאוד. שלום שירה וברוכה הבאה ללה פמיליה, פודקאסט המשפחה של עיתון הארץ.
שלום נטע.
אז ספרי לנו איך זה עובד. את נרשמת למאגר של... זה לכאורה סייעות מחליפות, אבל תכף את תספרי לנו שגם ממש החלפת גננת, לא רק סייעת. הליך הרשמה שאורך בערך 5 דקות, ואחרי קבלה מאוד קצרה, בדקו 2 קריטריונים בלבד, שיש לך 12 שנות לימוד ואין עבר פלילי, את יכולה להחליף כבר גננת.
נכון, זה האמת קרה ממש במקרה. קפצה לי פרסומת בפיד של פייסבוק, אני חושבת, ששם כתוב, בואו להיות מורים מחליפים, גננות מחליפות, ונרשמתי, זה לקח 2.5 שניות, צריך להעלות צילום תעודת זהות, להצהיר על השכלה. 12 שנות לימוד זה מספיק, אבל הם שואלים גם על השכלה נוספת, אבל מציינים במפורש שזה לא תנאי סף. ולהציר על כך שאין עבר פלילי, ולהסכים לבדיקה של היעדר עבר פלילי. זהו, אחר כך שכחתי מזה, ואחרי שבועיים בערך קיבלתי הודעה שהתקבלתי למאגר אנשי החינוך המחליפים, ממלא המקום של...
רק נציין שאת ועוד 40 אלף איש רשומים למאגר, זה 95% קבלה.
נכון.
זאת אומרת, זה לא ממש עושים איזו סריקה קפדנית פה.
נכון, וזה גילינו ממש בדיעבד, אחרי הרבה שאלות למשרד החינוך, התברר לנו שבאמת אחוזי הקבלה הם ממש מטורפים, כי באמת מדובר בתנאי סף מאוד מאוד בסיסיים. ומאותו רגע, מהרגע של שמתקבלים למאגר, פשוט התחלתי לקבל הצעות החלפה. וזה מהיום למחר, זאת אומרת, או אפילו מהיום להיום. התקבלה בקשת החלפה בגן ארקיס בעיר מסוימת, רוצה תלחצי כן, לא רוצה תלחצי לא, וזהו, ומאותו רגע את פשוט מוזמנת להגיע לגן ולמלא מקום.
מדהים, בהגדרת התפקיד כתוב, תפקידכם הוא לשמור על הסדר, להפגין אחריות ולהפעיל את התלמידים והילדים על פי הנחיות בית הספר והגן. זה תיאור העבודה שאת מקבלת, זה נורא. גם המילה סדר בהקשר של ילדים בגן ילדים, וגם זהו, זה כל התפקיד. את יום שלהם מבלה עם ילדים, וזה מה שנדרש ממך?
אני אגיד לך יותר מזה. הם אומרים שיהיו הנחיות של בית הספר או של הגן, אבל אני ביקרתי בגני הילדים ואין שום הנחיות. זאת אומרת, את מגיעה ואת אמורה לנחש מה קורה עכשיו. זאת אומרת, אין אף שיחה מקדימה של גננת או של מפקחת או מישהו שאומר לך, להזכירך, בשעה 10 יש כך וכך, יש ארוחת 10, ובשעה 11 יוצאים לחצר, את לא יודעת. אז את משתמשת בהיגיון הבריא שלך, אם יש לך כזה ואם אין לך כזה, אז אין לך.
זה מדהים, את מתארת שם 2 מקרים, אחד שהיה שלט לא להכניס מוצרי חלב, ואז גילית חלב במקרר, וגם אף אחד לא אמר לך אם יש ילד או ילדה אלרגיים, ואחת הפעמים שאת אפילו לא יודעת איפה ערכת העזרה הראשונה, וילד נשרט בחצר ואת מחפשת פלסטר.
נכון. בטרוף. בחלק מהמקרים יש בגן סייעת שמכירה את הילדים, ואז את נסמכת עליה. לפעמים היא טובה יותר, לפעמים היא טובה פחות, אבל לפחות יש מישהי שיודעת מה קורה ומכירה את הילדים. אבל באחת הפעמים הגעתי, ואז התברר לי שגם הסייעת היא ממלאת מקום. היא מעולם לא הייתה בגן. דיברנו קצת והתברר שהוותק שלה בתפקיד הוא שבוע. ובשבוע הזה היא נדדה מגן לגן, זאת אומרת, לא הייתה לה הזדמנות לצבור ותק אמיתי. האמת שהיא שמה לב, אני בכלל לא שמתי לב כשנכנסתי, היא שמה לב שיש שלט בכניסה לגן, נא לא להכניס מוצרי חלב. עכשיו, לכי תדעי אם זה כי יש ילד אלרגי, יש ילד רגיש, אולי זה בכלל שלט שנשכח משנה שעברה. אין לנו מושג, אבל במקרר יש חלב כדי שנוכל לשתות את הקפה שלנו.
עד סוף היום גיליתן את התשובה?
לא גילינו. כמובן שלא הכנו, היא מכינה סנדוויצ'ים. כמובן שהיא לא הכינה סנדוויצ'ים עם גבינה, אבל לא.
מדהים.
אלי, עד עכשיו אני לא פתרתי את התעלומה הזאת. ובאותו גן שבו, שוב, אין אף אחת שמכירה את הגן, אחד הילדים בחצר נפצע, קלות, צריך לומר, אבל הוא מאוד רצה פלסטר, ופשוט לא ידעתי, לא מצאתי אותו. ואחרי כמה דקות של חיפושים, מצאנו איזה תיק עזרה ראשונה, יחד עם הסייעת, באיזה פינה נשכחת בארון, איזה תיק עזרה ראשונה צבאי כזה, עם תחבושות ענקיות, לא רלוונטי למקרה.
וואו.
אז זהו, וואו. אז ויתרנו על פלסטר.
וגם עכשיו במיוחד, ימי קורונה, ויש המון חיות חדשות ומאוד מאוד ספציפיות, אף אחת לא עברה איתך עליהן, מעולם לא ידעת שאת למשל צריכה להגיש לילדים על מפית את הסנדוויצ'ים נכון. ולא על צלחת.
נכון, אז שוב, כשיש סייעת, היא אומרת, שוב, כשאין אש הצוות שמכירה את הגן, הילדים בכלל אמרו לי שהם עדיין מקפידים על שתי קבוצות בתוך הגן, אמורים לא להתערבב, שזאת הנחיה בכלל לא רלוונטית, היא בוטלה, אבל בגן הזה המשיכו משום מה להקפיד עליה, רק שאני לא ידעתי. אז הם התערבבו חופשי, ורק אחר כך אחת הילדות שאלה אותי, רגע, כבר לא צריך שתי קבוצות? וכך גיליתי בדיעבד שיש שתי קבוצות, וכשהגיעה הגננת של הצהרון, שגם זה עוד איזה משהו ש... באמת קורה בגנים, יש כל הזמן גם תחלופה...
במהלך היום.
גם כשהכל בסדר ואף אחת לא נהדרת, אז יש שני חלקים. ואז נכנסה הגננת הצהרון ואמרה, למה הם לא בשתי קבוצות? את יודעת שכאן הם מקפידים על זה, אז אני לא ידעתי.
אף אחד לא אמר לי.
אף אחד לא אמר לי. עכשיו, קרה דבר, אולי צירוף מקרים קוסמי ואולי לא, איזה שעתיים אחרי שהתפרסמה הכתבה באתר הארץ, פתאום קיבלתי לטלפון הודעה מטעם החברת מילוי המקום, תשומת לבכם יש לעבור עליה הנחיות לתקופת הקורונה בגני הילדים ובבתי הספר. זאת אומרת, רק אז...
פתאום הם נזכרו.
במקרה נזכרו לשלוח את הכללים, שגם אף אחד לא כמובן יוודא שקראו אותם, שעברו עליהם, אבל לפחות מי שתרצה להשקיע תוכל ולקרוא. סוף סוף.
מדהים. והיה איזה יום שגם הבנת שאת בעצם מחליפה את הגננת, לא את הסייעת, שזה בכלל
לאורך, שגון. בעצם זה גיליתי בפעם הראשונה שהחלפתי. כלומר, לאורך כל... קיבלתי הצעות החלפה, ולתומי חשבתי שאני אמורה להחליף את הסייעת. זה נשמע לי הגיוני? הכי הגיוני, כי באמת אין לי שום ניסיון, אז הנחתי שככה זה עובד. ואז בפעם הראשונה שלחצתי על אשר כדי להגיע לגן ילדים, קיבלתי וואטסאפ מהגננת. היא אמרה לי, שלום, אני הגננת, אז מחר כשתחליפי אותי כך וכך, רק לוודא שאת מגיעה. ואז אני כתבתי לה, האמת, פשוט בהפתעה, קצת לא מתוך התפקיד העיתונאי אפילו, אלא פשוט מתוך הפתעה אותנטית, כתבתי לה, רגע, אני מחליפה אותך את הגננת, אני לא גננת. אז היא כתבה, בסדר, יהיה בסדר, העיקר שיבואו לשלום וילכו לשלום, ויש סייעת מקסימה בגן, אז יהיה בסדר. היא צדקה, סייעת בסדר גמור, אבל בסוף הסייעת יש לה תפקידים מסוימים, יש לה המון תפקידים אגב, זה מגלים כשנמצאים, היא מכינה את ארוחת הבוקר וחותכת פירות, ומנקה שירותים פעמיים ביום, ומטטט את הגן, יש לה באמת אין ספור תפקידים מאוד טכניים, ופיזיים, ובסוף, כשאין גננת, אז היא גם זאת שאמורה לדעת להכיר את הילדים בשמותיהם, לאסוף אותם, לנווט את כל היום הזה, ו...
גם לפעמים היא היחידה שנמצאת מהבוקר עד אחר הצהריים, כי הגננת הולכת בצהרון.
גם היא, אגב, הולכת. זאת אומרת, ברוב המקרים, התחלופה היא מוחלטת. זאת אומרת, אין שום המשכיות. היום מתחיל, ואז בשעה 2 הוא פשוט נגמר, הנשות הצוות של הבוקר עוזבות, ומגיעות נשים אחרות. וגם שם יש תחלופה לא פחות גדולה, לפעמים אפילו יותר. אז בהחלט יכול להיות מצב שילדים במשך שבוע רואים אי אלו נשות צוות, הם לא זוכרים את השמות, קשה מאוד לעקוב.
וואו. טוב, אז אחרי שהבנו שזה כאוס מוחלט, בואי ננסה לעלות רמה ולהבין איך זה משפיע על הילדים, מה את ראית. ברור שזה משפיע על יכולת ההיקשרות שלהם, על התחושה של איזשהו סדר יום, ביטחון בסיסי. במקום שבו הם נמצאים בעצם רוב שעות היום שלהם.
לפחות בשני מקרים, מהפעמים שמילאתי מקום, התברר שזה לא רק משהו חד פעמי, אלא שלאורך כל השבוע הגננת נעדרה. גם עכשיו בתקופת הקורונה, וזה גם גננות סיפרו לי בדיעבד, בתקופת הקורונה יש הרבה יותר היעדרויות מהרגיל. גם בזמן רגיל יש המון היעדרויות במערכת החינוך ובגני ילדים. גם מבקר המדינה אפילו כתב על זה הרבה מעל הממוצע לשאר העולם. ובתקופה הזאת עוד יותר, כי בידוד, כי יש אירוע משפחתי בקרוב, והגננת מאוד חוששת להיכנס לבידוד לקראת האירוע המשפחתי הזה, מודיעה על מחלה כדי להימנע מזה, כי גננות שבקבוצת סיכון בכלל לא חזרו לעבוד, ככה שהזמני הופך לקבוע. ומתברר שבמשך שבוע שלם, כל יום התחלפה מישהי, וניסיתי לשאול את הילדים, באמת מתוך עניין, אז מי הייתה כאן אתמול? אז הם אמרו, לא זוכר, לא זוכרת. כלומר, הם באמת לא זוכרים, או הם כנראה שהיה בסדר, אז הם שאלו אותי, את תהיי פה גם מחר? ואמרתי לא, אז אמרו, טוב, בסדר, הם רגילים, זה לא מאוד ריגש אותם, אבל הם כן כנראה ציפו לאיזושהי המשכיות שלא הייתה.
זה עצוב, אמרתי אמא לשתי בנות קטנות, וגם אני, אני יודעת כמה הגננות הן משמעותיות בחייהם של הילדים שלנו, והקביעות הזאת היא מאוד מאוד חשובה.
נכון. אני יודעת מהבת שלי שהגננת היא הרבה פעמים סוג של סמכות עליונה יותר ממני. אנה לא מרשה, אנה כן מרשה. אני אומרת לה, אולי תלכה היום עם קוקו שקר, אנה מרשה. זאת אומרת, זה מאוד חשוב מה יש לגננת לומר, אבל באמת במקרה כזה, פשוט ההיעדרות היא מוחלטת. אחר כך דיברתי גם עם הורים, יש הורים שמאוד מאוד מוטרדים מזה. רוב ההורים, צריך לומר, לא ממש מודעים למצב.
לי לא היה מושג שזה ככה מתנהל.
האמת שגם לי בתור אימא, לא מספיק חשבתי על זה ונתתי על זה את הדעת, עד שבאמת התחלתי בתחקיר. אבל יש הורים שזה מאוד מעסיק אותם, ומהם באמת אני שומעת דברים מאוד 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 מטרידים. סיפרה לי אימא שדיברתי איתה לקראת הכתבה הזאת, על איזשהו תקרית לא נעימה. תקרית לא נעימה שקרתה בגן בזמן שהייתה ממלאת מקום. בכלל לא היה לה ברור האם מה שהילד סיפר זה קרה ככה, זה לא קרה, אולי הייתה יבנה, אנחנו לא יודעים. אז היא רצתה מאוד לדבר עם ממלאת המקום, והיא מספרת פשוט על דרך חתחתים כדי להשיג את הטלפון שלה. כי אפילו מבחינת הגננת הקבועה, ממלאת המקום היא שם פרטי. גם אני, כשמילאתי מקום, אז הגננת יצרה איתי קשר בסיסי רק כדי לוודא שאני מגיעה, או כדי לומר לי שהגן, לא יודעת, קשה למצוא אותו, אז שימי לב שהוא, לא יודעת, בכך וכך, כדי שתגיע אליו. ורק בדיעבד, בסוף היום, היא שואלת, רגע, אז מה הפרטים שלך כדי שאני אוכל לדווח עלייך למשרד החינוך בשביל התשלום?
כן.
זאת אומרת, בזמן אמת, היא אפילו לא יודעת שם משפחה. ולכן, ההורים שרוצים לנסות להבין מי הייתה בגן, הם צריכים לעבור דרך כל כך ארוכה כדי בכלל להצליח לדבר עם הגננת הזאת.
את מתארת גם מקרה שאב אחד הלך להתלונן במשטרה, כי היא אחת מהמחליפות האלה שכמותך סתרה לבת שלו.
אלה באמת סיפורים שמספרים לנו בהסתדרות המורים. האחראית על הגננות שם סיפרה על כמה וכמה מקרים שקרו בתקופה האחרונה, שבהם היו אירועים, אני אפילו לא יודעת לומר האם באמת בסוף, אני חושבת שבמקרה הזה החקירה נסגרה מהר מאוד. זאת אומרת, כנראה אירוע לא היה חמור או שהיה קשה להוכיח אותו, אבל זה בכלל לא משנה. כי בסוף ההורים מתלוננים, ומי שאחראית, מי שהמשטרה יודעת להגיע אליה, מי שמשרד החינוך יודע להגיע אליה, היא הגננת הראשית שבכלל לא נמצאת שם באותו היום. בהסתדרות המורים, אגב, מנחים את הגננות לא להשתמש במאגר הזה בדיוק מהסיבה הזאת. כי בסוף האחריות נופלת עליהם, בזמן שמי שאחראית, מי שזה קרה במשמרת שלה, היא מישהי אנונימית, שלך תמצא אותה אחר כך, זאת אומרת, אני לצורך העניין, כשביקשו ממני פרטי קשר בשביל התשלום, ניתקתי מגע, כי אני לא, אתה יודע, אני עובדת הארץ ולא עובדת משרד החינוך. הגננת יכולה לרדוף אחריי עד מחר כדי לנסות להבין מה היה, כן סתרו, לא סתרו. אני לא חייבת לכלום. כלומר, אני פשוט יכולה להיעלם, לצאת מהמאגר ופשוט זהו, להיעלם בחור השחור הזה.
מדהים. בואי נדבר על זה, איך מבחינה מערכתית זה בכלל מתאפשר, אבל כדי לדבר על זה, בואי נקריא את התגובה של משרד החינוך ואחר כך נדון בזה. אז ממשרד החינוך הם מסרו לכתבה שלך, לכתבת הפרינט. מאגר ממלא המקום מהווה כלי ניהולי יעיל ונוח לגיוס מועמדים על רקע היעדרות של עובדי הוראה, הוא נועד להבטיח שגרת לימודים. לאור זאת, בודק המשרד את כל המועמדים כדי להבטיח את כשירותם לתפקיד. לשם בחינתו, ערך המשרד משוב בקרב מנהלים שממנו עלתה סביעות רצון, נניח. עם זאת, מאחר שמדובר בשירות חדש, ממשיך המשרד לטייב ולייעל אותו כדי להבטיח את איכותו בהמשך. התגובה הזאת היא לא ממש עניינית.
אני מתה על המילה לטייב.
כן.
מילה צבאית כזאת, נכון?
כן. מי הם המנהלים שאמרו שהם מרוצים מהסידור הזה, זה לא ברור. מה משרד החינוך כן יכול לעשות? עכשיו יש להם שר חדש, איך אפשר בכל זאת לעשות רפורמה בכלל, בכל העניין הזה של גני ילדים, שזה ממש מחפיר המצב בישראל?
אני חושבת שאפשר לחלק את זה לכמה שלבים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברות באופן נקודתי על מילוי מקום, אין ספק שפה חייבים לערוך כמה שינויים משמעותיים, וחלקם בסיסיים מאוד. זאת אומרת, אני חושבת על צעד בסיסי ומתבקש כל כך. אם אתם רואים שמגיעה לגן מישהי שזאת הפעם הראשונה, השנייה, השלישית, שהיא ממלאת מקום, ולא מדובר בגננת בפנסיה שרוצה להשלים הכנסה, אלא מישהי שאתם שאלתם ואתם יודעים שאין לה השכלה רלוונטית ואין לה ניסיון, הדבר הבסיסי ביותר זה שטלפון מהמפקחת בבוקר, או ביקור קצר של המפקחת, בשביל זה היא שם. היא ממונה על אזור מאוד מסוים, למה ביום כזה אין אף ביקור של גורם מוסמך מטעם העירייה או מטעם משרד החינוך, רק לראות שהכל בסדר. את רוצה להיות חלק מהמאגר? בסדר גמור. בואי לשעתיים השתלמות. אני לא מדברת עכשיו על ארבע שנות הכשרה של גננת.
קורס מקוון, 10 אפילו, שעות אפילו. ברשת. אפילו. עזרה בסוף. ראשונה, נכון? על אלרגיות למשל, על רגשות של ילדים.
נכון, שבסופו איזשהו מבחן מאוד בסיסי, רק לראות שעקבת והבנת. ושוב, אני מקדת רגע בצעדים הפשוטים, איזושהי מין ערכת היכרות לגן הילדים, בוקר טוב גננת מחליפה, דעי לך שיוסי אלרגי לחלב, ושרינה נולד לה אח קטן, והיא אולי תהיה קצת רגישה, זאת אומרת, בואי תדעי משהו על הילדים לפני שאת נכנסת לגן, ושוב, זה יכול להיות באמת פשוט.
או להיעזר בסטודנטיות להוראה, נניח גננות לעתיד.
נכון, שזה חלק מההכשרה שלהן והסטאז שלהן, אז אולי אפשר לחשוב איך משתמשים יותר בכוח האדם הזה, שהוא באמת מוכוון למטרה הזאת, היה כל כך חשובה.
את ציינת באמת את ההכשרה של גננות, הן נדרשות ללמוד הרבה שנים וגם לעבור שנת התמחות, זאת אומרת, שם אין אקונה, שם זה מאוד מסודר, מי שרוצה להיות גננת באופן רשמי, צריכה לעבור מסלול מאוד ברור. איך זה שפה פתאום יש כזה בלגן?
נכון, יש פער ענק בכלל. להיות גננת זה דומה להכשרה של מורה, שהיא לא קצרה. יש קיצורי דרך, אבל שונים וכל מיני מסלולים, אבל בגדול צריך תואר אקדמי וצריך תעודת הוראה, וצריך שנה שלמה של סטאז' בליווי, עם חוות דעת על איך היית לאורך השנה הזאת. ואז יש את כל השאר, שזה גם המילוי מקום, שלא נדרש כלום, וגם מה שקורה בגיל הרך, שעליו בכלל לא התחלנו לדבר, שגם שם, זאת אומרת, בכל מסגרת שהיא לא גן של משרד החינוך, שוב, אין מינימום של תנאי סף הכי הכי בסיסיים.
כן, רק נציין, גילאי 0 עד 3 זה בכלל שייך למשרד הרווחה, הפיקוח שם הוא ממש הפקר, ומה שאת עשית זה בעצם מ-3
נכון,
עד...
נכון, אני מילאתי מקום בגנים של משרד החינוך, גני עירייה, גני מועצה.
ואם זה מה שקורה בגנים המפוקחים של משרד החינוך והרשויות המקומיות, אז על האיסטור מה קורה בגנים נכון. של 0 עד 3 שאין להם אפילו את המינימום פיקוח הזה.
שם לא צריך תחקיר, כי אנחנו פשוט יודעים שזה המצב ושאין תנאי סף. אני באמת חייבת לומר שאני הופתעתי מאוד. כלומר, חשבתי לתומי שבסדר, שניכנס לגן הילדים ונראה את מה שאנחנו יודעים, זאת אומרת שיש יותר מדי ילדים, ושמאוד קשה להיות גננת. חשבתי שאני אסתכל על הכל מהצד, באמת מנקודת מבט של סייעת, ותהיה לנו פה איזושהי כתבת צבע נחמדה על גני ילדים, שזה תמיד מאוד מעניין. ובאמת לגלות את הלקונה הענקית הזאת, זו הייתה הפתעה, הפתעה בשבילי.
אז ככתבת חינוך שראתה הרבה דברים, מה את יכולה לסכם מהחוויה הזאת?
קודם כל, שלהיות גננת זו באמת משימה שדורשת הכשרה, והיא לא פשוטה. אני חייבת לומר, כשהגעתי לגנים, קצת הצליחקתי פה בין הכובע באמת העיתונאי של לרצות לראות איך דברים עובדים. מצד שני גם נכנסתי לתפקיד מאוד ברצינות, כי בסוף את אומרת...
יש שם ילדים שזקוקים לך.
את אומרת מול 30 ילדים, ואת אומרת, אוקיי, מה עכשיו? ואת מנסה להיזכר איך עושים ריכוז, מפגש, מה קורה עכשיו, יש איזה פעילות שאני זוכרת אולי.
כן, את מתארת שם שאת קוראת להם ספר, טוב, ברור, הילדים זקוקים לך, וילדים שזקוקים לאדם מבוגר, זה דבר נוגע ללב, את מיד ניגשת אליהם.
נכון, אבל מתוך באמת ההתבוננות הזאת, את מגלה בצורה הכי מפורשת שאפשר, שיש פשוט יותר מדי ילדים בגן. 25, 26, 30, 32 ילדים, והם קטנים. אני חושבת שבשני המקרים הייתי גם בגן חובה אחד ושם לא, אבל אצל הילדים הקטנים תמיד יש פספוסים בשירותים. וזה שוב, זה משאבים מאוד גדולים של להחליף. זאת אומרת, ובזמן הזה הסייעת מנוטרלת, אז כן. הם נשארים. אז יש המון ילדים ויש להם צרכים מאוד מאוד מגוונים, וכשאין מי שייתן את המענה, אז הפתרון הפשוט... של סייעת לצורך העניין, שבאמת זאת לא אשמתה, נשארה בלי גננת, אלא עם איזה ממלאת מקום חסרת תועלת. הפתרון הפשוט זה להושיב ילד אחד בצד, ופה להפריד כוחות, ושם לאסור על המשחק הזה כי הוא מבלגן מדי. זאת אומרת, הפתרון הוא כל הזמן משטר וסדר.
זאת אומרת, אין בכלל מקום לפדגוגיה, לאיזושהי חשיבה מעבר על החינוך, ומה יקרה אם אני אגיד לו עכשיו ככה ולא נכון? ככה.
זאת אומרת, הגננות הקבועות, אני בטוחה שעושות מאמץ ענק כדי שהדברים האלה כן יקרו. אבל בעצם התובנה שלי היא שגם הן בסוף עומדות די חסרות עונים מול הסיטואציה. וזה מאוד לא פשוט, והפערים בין הילדים מאוד גדולים, זה גם עין בלתי מיומנת מיד מזהה את הילדה שעדיין לא סופרת עד 10, והילד שכל הזמן מרביץ וזה ברור שמישהו צריך לעזור לו. ובסוף הגננת עומדת מול זה, ממש היא בודדה במערכה, זאת אומרת, וגני הילדים הם גם סוג של אי. היא בודד. אף אחד לא יודע מה קורה שם.
עכשיו עוד יותר, כי אסור לנו להיכנס לגנים נכון, בגלל הקורונה.
נכון, נכון. זה באמת המקום של ההורים, שבעצם ממש ממודרים. הם שמים בשער, צריכים להגיש הצהרת בריאות, וזהו.
כן.
אין להם אפילו יכולת רגע להיכנס עם הילד, לראות מה קורה, להבין אם יש להם עסק היום, עם איזה או אשת צוות.
אז מה באמת הורים יכולים לעשות כדי לשפר את המצב גם לטווח הקרוב המיידי, וגם בכלל לשנות את איך שהמערכת הזאת מתייחסת לילדים?
זו שאלה מצוינת, כי אני שואלת את עצמי אותה גם בתור אימא. אני חושבת שלהתעניין יותר, לא לחכות שיקרה אסון, חלילה או משהו לא נעים. זאת אומרת, אני חושבת שקשר קבוע עם הגננת יכול מאוד לעזור כאן, כדי שהיא תדע שההורים אינם פקוחה. שוב, לאו דווקא במובן השלילי והמלחיץ של המילה. אבל כן, אני ראיתי גננות שרואים שאכפת להן, ואני חושבת שזה גם קשור לאיזושהי אכפתיות הדדית פה, גם של הורים. זאת אומרת, כן הייתה גננת שבשבע וחצי בבוקר טרחה להתקשר לפני, כדי לראות שאני מסתדרת, כדי להזכיר לי דברים. זאת אומרת, הייתה יוצאת הדופן הזאת. אז אני חושבת שהורים צריכים לדחוף את כל הגננות למקום הזה, האכפתי, המתעניין, שלא מסיר אחריות ברגע שלא נמצאת בגן. ובטווח הרחוק אנחנו כולנו, כחברה וכהורים, חייבים לזכור שבסוף אלה הילדים שלנו וזה העתיד שלנו,
וזה
באמת.
וזה גיל קריטי.
נכון.
זה גיל ממש קריטי להמשך.
נכון, נכון, וממש לא במובן, זה הכי אמיתי שאפשר, זאת לא סיסמה. בסוף הילדים האלה, הם עולים לכיתה א', ושוב, ואם אנחנו שכחנו אותם בדרך, שכחנו את הילדה הזאת שלא יודעת לספור עדיין עד 10, אז זה לא ילך לשום מקום.
כן. טוב, אז זו קריאה להורים, למשרד החינוך, לכל מי שידו בדבר הזה, באמת להתייחס כמו שצריך לסוגיה החינוכית הבוערת הזאת. תודה רבה, שירה קדרי עובדיה, כתבת החינוך של העיתון. אני נטע אחיטוב, כתבת ועורכת מדור המשפחה בארץ. תודה למאיה וניסן על ההקלטה והעריכה, ולאמיר פקטור על כל השאר. שיהיה לכם סוף שבוע נעים.